אנחנו נמצאים באמצע איגרת עין א' בנושא שלנו, מה שאנחנו מכנים משנת הציונות הדתית. אני אעשה שוב איזושהי חזרה כמו תמיד על מה שראינו עד עכשיו ונוכל להתחבר הלאה. האיגרת הזו, שהיא איגרת מאוד מאוד יסודית ומקיפה שמתמצתת לפחות באופן מסוים את משנתו של הרב צבי יהודה, משנת הרב קוק. הרב צבי יהודה פרס לפנינו באיגרת, מה שראינו עד עכשיו, תפיסת עולם שבניגוד להרבה מאוד דעות, אידיאולוגיות ושיטות שמצויות גם אצל אומות העולם ולצערנו גם בעם ישראל, שמבינים שיהדות זה דת, זה איזושהי תיאוריה רוחנית, ועם ישראל זה עם שתפקידו להפיץ את התיאוריה הזו ברחבי העולם, הרב צבי יהודה מעמיד עמדה שלא כך היא, אלא שיהדות ויהודים זה מציאות אחת. זאת אומרת, אנחנו לא דתיים, כן, כמו שהגדרנו את זה פה, אלא יהדות זה אמונה, קרי מציאות חיים, נשמה, שאנחנו מכנים אותה בביטוי כנסת ישראל, שהולכת ומופיעה בכל ממדי המציאות, גם הממדים הרוחניים וגם הממדים הארציים. וכל הדבר הזה יחד זה כנסת ישראל או עם ישראל. מכיוון שכך, מאחר צבי יהודה, אנחנו ראינו כל מיני השלכות שהרב צבי יהודה אומר במקומות אחרים, שיש לזה נגזרות מאוד מאוד משמעותיות לשאלה מי הוא יהודי, האם יהודי זה מי שמקיים תורה ומצוות, הוא יהודי זה מי שנולד לאמא יהודייה, כלומר מופיע את מציאות החיים בלי קשר למעשיו. ראינו שיש לזה השלכות לגבי השאלה איפה המקום שבו עם ישראל מממש את קדושתו, האם בחוץ לארץ או דווקא בארץ ישראל, כי לפי התפיסה שיהדות זה דת, אז ארץ ישראל זה במקרה הטוב אמצעי, כן? ואין לב, ראינו שלפי דעות מסוימות זה לא רק אמצעי, זה אפילו מפריע להתקדמות הרוחנית, כי אם הרעיון זה להיות דתיים, אז כמה שאתה יותר תלוש, אז זה יותר טוב, ומציאות ארצית, מדינית, ממלכתית, רק מעכבת, וזה אמרנו, זה מה שעומד בפעמים בשורש התפיסה החרדית וכו'. וגם לשאלה כמובן, איך צריך לראות עובד השם, מה שנקרא תורת ישראל. האם עובד השם זה אדם שפרוש מהחיים, היום נרחיב את זה יותר, או עובד השם זה להפך, זה אדם שמופיע את החיים בכל עוצמתם, על כל המרחבים שלהם. מתוך כך, דיברנו על זה, איך עם ישראל היה אמור להשפיע בעולם. בתפיסה האמונית של הרב צבי יהודה, שזה כמובן האמת, כן? רק אני מציג את זה בצורה כזו, עם ישראל היה אמור להשפיע בעולם לא בצורה חיצונית. קרי, במצב האידיאלי ההיסטוריה הייתה צריכה להתנהל בכך שהעולם כולו חי עם כל עוצמות החיים שלו. כל העובדי האלילים, כל הפראות שבעולם הייתה נמצאת עם כל הטבעיות והזרימה שקיימת בהם. ובתוך כל העולם הברברי האכזרי אבל החי הזה הייתה מציאות של אומה בארצה, מלכות שלמה, מלכות בית המקדש, שזה מציאות של מלכות שחיה מתוך קדושה, אבל מופיעה את הקדושה בתוך מציאות החיים, על כל העוצמות שבהם, הצבאיות, הכלכליות, הביטחוניות וכו' וכו'. והדבר הזה היה הולך ומשפיע בעולם בצורה הדרגתית, כמעט כמעט, היה מקדם את כל עובדי האלילים להתעלות רוחנית, אבל לא בצורה שחוסמת ומדכה את הכוחות שלהם, מדכאת את הכוחות שלהם, אלא בצורה שהולכת ומקדם אותם בצורה אבולוציונית, בלי לעקר שום דבר משמחת החיים ומזרימת החיים. הדבר הזה היה יוצר עולם בהרבה יותר שלם, אמנם בצורה יותר איטית ויותר מדורגת, אבל בהרבה יותר איכותית. מה שקרה, ועכשיו נראה את זה בצורה יותר מפורטת, מה שקרה זה שהופיעו הדתות בעולם, והם כפו על העולם את המציאות חיים הרוחנית, אמנם השיגו הישגים לטווח קצר, אבל לטווח ארוך חנקו אותו. ואני רק קורא בעמוד קופ"ה, שנמצא לפניכם, מסתכל במחשב, זה נמצא בקובץ מחשב, אני קורא שוב את הפסקה שהדענו בפעם שעברה, רק לא סיימנו אותה, לפי זה, בעמוד קופ"ה. לפי זה, אומר הרב צבי יהודה, איך עם ישראל היה אמור להשפיע בעולם? אם אתה מבין שעם ישראל זה מציאות חיים ולא דת, כך הייתה ראויה פרוגרמת, כלומר סדר, פרוגרמה, תוכנית סדר ההיסטוריה של מהלך הרוח האנושי והתפתחותו. החיים הטבעיים, העזיזים והאמיצים של האנושיות, האלילית הקדמונית, עם תרבותם הכבירה והענפה, שימו לב, הרב צבי יהודה מכנה את עובדי האלילים, תרבות כבירה וענפה. כבר דיברנו על זה קצת, שלמדנו גם דרכי האמורי, לא לזלזל בעובדי האלילים. עובדי האלילים זה לא כמו שהיום חושבים איזה חבורה של מפגרים שמשתחווים לאבנים. יש כאן משהו בהרבה יותר עמוק מזה. אצל עובדי האלילים יש עוצמות חיים שאנחנו בכלל להיום לא יודעים מה הם. בסדר? יש שם איזה רמה של מיצוי של כוחות הנפש בעוצמות שהיום אנחנו בכלל רחוקים משם. זאת אומרת, זה שאנחנו היום מתקדמים מבחינה טכנולוגית, זה אומנם יתרון מצד אחד, אבל מצד שני, אנחנו בהרבה פחות חיים מעובדי האלילים, מהתרבות הקדומה, מהעידן הקדום. הם היו צריכים עם תרבותם הכבירה והענפה, ילכו והתפתחו והשתכללו בכל תנועות מרוצתם בלי כל מפריע. אמרנו, כי החינוך היהודי הוא לא עוצר שום כוח במהלכו. גם ברמה הפרטית, אמרנו, החינוך של דוד המלך, החינוך המשיחי, הוא לא חוסם כוחות, הוא נותן לכוחות לזרום, למרות שהם יכולים לפעמים להופיע בצורה שלילית, אבל לטווח ארוך הכוחות הולכים ומתקנים. לעומת זאת, החינוך שלנו כיום, מאז חורבן הבית, שנראה שאין ברירה, שאנחנו עוצרים את הבן אדם, נוצרים את הספונטניות שלו ואומרים לו אל תעשה כך אלא תעשה אחרת, אמנם זה הכרחי, אבל באיזשהו מקום זה מעקר מנפש האדם את הספונטניות, את הזרימה, ולדבר הזה יש מחירים. זה יוצר אנשים בעלי נכות, לא כמו שהיה בזמן דוד המלך, שהדברים הופיעו בצורה הרבה יותר שלמה, וכמו גם שיהיה לעתיד לבוא, שכולם ידעו אותי למקוטנם ועד גודלם. לא יהיה לימוד חיצוני, אלא הכל ינבע כמו אברהם אבינו, שני קיליותינו ילמדו אותנו תורה. כל התורה, כל הקדושה תלך ותופיע מתוכיותנו, לא בצורה חיצונית כמו שנמצא היום. ולעומתם, לעומת כל החיים שהיו זורמים בכל העוצמה, לעומתם כמו כן החיים הטבעיים השלמים של העם הישראלי בארצו, בממלכתו, בלשונו, בתרבותו, ברוח השם אלוהיו השורה עליו ומחיה את כל הדר אידאליה ואת כל פינותיו המעשיות, ומתוכם ומעצמותם יופיעו ויחדור וימלא כבוד השם ואור מלכותו ועבודתו בכל הארץ ובכל הגויים ובכל הממלכות. אז אמרנו, כאשר ישנה את מלכות שלמה, את אימפריית הקודש בעולם, באופן טבעי כל הגויים נמשכים, כן? כל מלכי מזרח ומערב שומעים את שם השלמה, כל האומות העולם הולכים ומתדבקים במלכות הישראלית, הולכים ומתעלים. אז פה ראינו פעם שעברה. עכשיו רק נסיים את הפסקה, ממשיך הרב, ואז מוצאים להם כל היהודים הנבואים, הקוסמופוליטים והקוסמולוגים את מקומם האמיתי ואת הווייתם הממשית. כל היהודים הנבואים, הרי מה הנביא מתאר לנו שיהיה לעתיד לבוא? הנביא מתאר לעתיד לבוא לא רק שבני האדם השתנו וחיטטו חרבותם לעתים ולא יישא גואל גוי חרב. מדובר גם על שינוי של הטבע הקוסמולוגי, של בעלי החיים. ושיעשע יונק על חור פתר ונמר עם גדי ירבץ ואריה כבקר יאכל תבן. ויותרה מזו, ממשיכים על השינויים שיהיו בדומם, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אז ישנו כמובן הסבר, הרמב״ם מדבר על זה שזה משל, שלא באמת יהיה שינוי ממשי במציאות. אבל לפי מה שאומר הרב, זה בנוי כמובן על תפיסת הקבלה, לא כך. יש שינויים ממש בטבע. זאת אומרת, אם אתה מבין שעם ישראל זה רק דת שצריך להשפיע באופן חיצוני, אז בסדר, מה אתה מקסימום יכול לשנות? אתה יכול לשנות את בני האדם, בסדר, עם הזמן אתה תעדן את בני האדם, זה באמת האידיאל הנוצרי, שלא יהיה יותר מלחמות ובני האדם יחיו בשלום. אבל אם כל החינוך הוא בצורה חיצונית, בצורה דתית, אז אתה יכול לשנות בני האדם, אבל איך תגיע למצב כזה של אריה כבקר יאכל תבן? מה אתה עושה? תיתן לו הרצאות, תיתן לו הסברים, תיתן הסברים לפתם שלא יקיש את היונק שמשתעשע על החור שלו, ודאי שזה לא שייך. אבל לפי התפיסה של הרב, ששוב זה בעצם התפיסה הקבלית, ההשפעה של עם ישראל זה לא מחוץ לחיים, אלא זה בתוך החיים עצמם. ואם זה בתוך החיים עצמם, גם החיים הממשיים של הדומם, של הצומח, של החי, הולכים ומשתנים. אם אתה מבין, וזה קשור לכל התפיסה גם של מה זה אבולוציה, אם אתה מבין שבחינה אבולוציונית המבה התפתחה לאט לאט והפכה להיות פרופסור, בסדר? בתהליך של כמה מיליארדים של שנה, כן? אולם חלק מהפרופסורים נשארו עם המביות שלהם, אבל הרעיון הכללי, יש איזו התפתחות, אז אם המבה הפכה להיות פרופסור, אז אין שום סיבה גם שאריה יפסיק לאכול, אין סיבה שאריה לא יפסיק לאכול בשר ויאכל טבע. זאת אומרת, המציאות הולכת ומשתנה לא רק בצורה החיצונית שלה, גם בצורה הפנימית שלה בכל הרבדים. וזה באמת החזון העתידי של אחרית הימים, על פי משנת הרב, ושוב, על פי משנת הקבלה, שאנחנו נלך ונופיע במציאות חיים בכלל לא גופנית. כן, לא להתקבע, כבר חזרנו הרבה פעמים בשיעורים, כשלומדים את תורת הרב, כשלומדים את התפיסות האמוניות העמוקות האלה, צריך להיזהר לא להתקבע לשום תמונת עולם כמו שאנחנו מכירים אותו. לעתיד לבוא, כל מסגרות החיים שאנחנו מכירים, גם הגוף, גם הדומם, זה, הכל ילך וישתנה. הכל הולך ומתעלה, הכל הולך ומופיע יותר את שלמות אינסוף, עד כדי שינוי בלי גבולות. בסדר? זה הרעיון הכללי. ואז אומר הרב, מוצאים להם כל היהודים הנבואים, הקוסמופוליטיים והקוסמולוגיים את מקומם האמיתי ואת הווייתם המשית. השמש תשתנה, הירח ישתנה. כל מסגרת החיים, כל הקוסמוס ילך ויתעלה. מתוך עצם פריחת החיים בכל עוצמם, בתוקפם ורעננותם בחיי קודש של עם חי ואדיר, עם השם, החיים יתקדשו, יתארו, יתרוממו, יתקשרו החיים, האדם, העולם, יקבלו את נורמליות התעלותם ואמיתת ישותם. בצורה הזו, בצורה האידיאלית שעם ישראל אמור להשפיע בעולם, העולם היה מתקדם בנורמליות. שים לב דגש על זה, בנורמליות. כלומר, לא נורמליות במשמעות שמתכוונים היום, נורמלי, קרי להיות כזה כמו שמקובל בחברה, אלא נורמליות, כוונה היא, בלי שום כוח שמתחסר מהמציאות. כל הכוחות מוצאים את מקומם בהרמוניה הכללית של המציאות האלוהית. זה השלום אגב, זה ברכת השלום, נכון? הגדול השלום ששקול כנגד הכל, לא הכוונה היא שלום במשמעות שמבינים היום קרי פשרה, אלא שלום הכוונה היא שכל כוח מוצא את מקומו בתוך התמונה השלמה. שום דבר לא חסר, אין פרץ, אין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, לכל זמן, לכל עת, תחת השמיים. זה היה אמור להיות העולם הישראלי, זה היה אמור להיות מהלך ההיסטוריה התקין של ההתעלות העולמית. עד כאן האידיאל. מכאן, מה קרה? מה השתבש בדרך? בסדר? מה קרה שהעולם סתה מהמהלך הזה והלך ונוצר העולם כמו שאנחנו מכירים אותו היום? אומר הרב, אבל מסיבות החיים הרבות שכולם כאחת נתמזגו וגמרו את התבטאותן בתקופה המאוחרת בהיגלות החיזיון ההיסטורי של הנוצריות, הנה זה מילת המפתח פה, שורש הרע בעולם, הנצרות, הביאו הפסק במהלך הטבעי של פרוגרמת ההיסטוריה האלוהית הזו, הפסק, עיכוב וריאקציה. כלומר, ריאקציה הכוונה היא נסיגה לאחור. בואו נבין את מה שהרב צבי יהודה אומר פה, ניתן פה גם רקע קצת להבנה היסטורית מה קרה פה ברקע של היווצרות הדתות בעולם. הרב צבי יהודה לא נותן לנו פה הסבר מפורט מה גרם להופעת הנצרות, הוא רק מסתפק בביטוי מסיבות החיים הרבות. בסדר? כמו כל סופת טייפון, אין איזה גורם אחד שיוצר את הסופה. זה כל שר בעולם, כל מהפכה בעולם מתוצר של הרבה פרטים קטנים שבסופו של דבר הופכים להיות איזה שערה ששוטפת את הכל. אבל חז"ל מבטאים את ה... דיברנו על זה פעם שבה, הזכרנו את זה, חז"ל מבטאים את הנקודה שבה בעצם נזרעו זרעי החורבן, זה קשור לשלושת השבועות שבה אנחנו נמצאים עכשיו. אומרים חז"ל, ביום שנשא שלמה את בת פרו, ירד גבריאל, נעץ קנה בים, ועליו צמח כרך גדול של רומי. כלומר, מסביר הרב בעין היה בכל הסוגיה הזו שכל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה במסכת שבת, זה בנוי גם על דברי החסידות, רבי צדוק מדבר על זה הרבה. שלמה המלך ניסה לזרז תהליכים. שלמה המלך נושא 1,000 נשים, כלומר מנסה לגייר את התרבויות העולמיות באופן חיצוני. לשאת נשים זה ביטוי לקחת את היסוד הנקבי, המתפעל, כלומר מנסה לבעול את התרבויות. ליצור איזשהו תהליך של חינוך חיצוני, כן, מיסיונרי על אומות העולם. כמובן, מתוך כוונה טובה, מתוך לגרום לכך שהעולם האלילי ילך ויסתלק מהר מן העולם כמה שיותר מהר. והדבר הזה נתן את פעולתו, ובלי זה, בלי הפעולה של שלמה, לא ברור איך העולם שלנו היום היה נראה. אבל הוא לוקח 1,000 נשים, את ביטוי בעצם לומר, את כל התרבויות העולמיות, ומנסה לגייר אותם. הבעיה היא שברגע שאתה מכניס את נשות העבודה הזרה האלה לתוך עם ישראל, נשב מתות את לבבו. כלומר, יש כאן איזה ביטוי שברגע שעם ישראל מאבד קצת מהחיוניות הזו, מהתפיסה הזו שהעניין של האידיאל הישראלי או הרעיון האלוהי, בלשון הכוזרי, זה להשפיע בעולם בצורה של חיים, בצורה שמנסית את כל הכוחות, ברגע שעם ישראל מתחיל לתפוס את זה קצת בצורה של משהו חיצוני, של איזשהו דת, של איזושהי פילוסופיה, של איזשהו רעיון, באותה שנייה אתה בעצם מעמיד את הרעיון הישראלי בסקאלה אחת יחד עם אומות העולם. אתה יוצר פה למעשה גלריה של תרבויות. יש פה תרבות ישראלית ותרבות של עובדי האלילים. ברגע שזה קורה, לאט לאט בתהליך מורכב של מאות שנים, הרעיון הזה בעצם מחלחל לעם ישראל. עם ישראל מתחיל לטשטש את הייחודיות שלו ומתחיל לחשוב שהוא דת. מתחיל לחשוב שהרעיון הישראלי זה איזושהי חוויה רוחנית שאמורה להשפיע על העולם. הדברים כמובן מורכבים ומתווסים למרבה תהליכים, אבל הדבר הזה יוצר את החורבן, את חורבן בית ראשון, כלומר את הסילוק של מלכות ישראל מהעולם. אין יותר את האימפריה הזו של הקודש, של קדושה שמופיעה פה בתוך העולם הזה בנבואה. יש חורבן, לאחר מכן אמנם צומח בית שני, שזה כבר משהו קצת יותר מינורי, יותר קטן. בית שני כבר אין נבואה. מה יש לנו בבית שני? תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה דת. כלומר, מה זה נבואה? נבואה שהייתה בזמן שלמה, בזמן בית ראשון, זה לא שבן אדם הוא חי את חייו ומדי פעם מקבל איזה מסר מהנביא ולומד לה... נבואה זה משהו שמקיף את כל החיים. כשאדם נפגש עם נביא, הוא משתנה, נכון? ויפול על פניו. שאול פוגש להקת נביאים, נח עליו הרוח, הוא מתחיל להתנבות. האדם משתנה, מציאות החיים משתנה. בית שני כבר אין לנו את זה. בית שני, מדובר כאן על אנשים שחיים את החיים ולומדים תורה. כלומר, מתחילים להיות דתיים. יש את החיים ויש את התורה. יש טקסטים, יש מצוות, יש סייגים, יש גזרות שהם סובבים את החיים ומנסים ליישר אותנו כל הזמן לעבודת השם. אבל אין את האחדות הזו של הקדושה שמופיעה בתוך החיים. אמרנו, אז מתחילים להופיע בתי הספר הראשונים, עד אז לא היה בתי ספר, לא היה תלמודי תורה. מבית שני ואילך מתחיל רבי ישוע בן גמלא. זכור אותו האיש לטוב, ישוע בן גם לשמו, שהתקין שיהיו מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, מתחילים ליצור מערכת אינדוקטיבית, מערכת חיצונית שמלמדת תורה. מה שבעם ישראל הוא נמצא בצורה, מה שנקרא, נסבלת, כי עם ישראל עכשיו הולך לגלות וזה הדרך שהוא להתמודד עם הגלות, הגויים לוקחים את זה צעד אחד קדימה. וכאן לקראת סוף ימי בית שני, שכבר, אנחנו אומרים, רוחות החורבן מתחילות לנשב, עם ישראל מוצא את עצמו במצב ללא מוצא. רומי שולטים, רומא שולטת, נראה שאין תקווה לחיים הלאומיים הישראלים, לכאורה מלכות ישראל הסתלקה לה מהעולם, יש פה עכשיו רק שליטה של עם אחר, החיים נראים בלתי נסבלים, הגאולה נראית חסרת סיכוי, ואז כמו כל חברה שנמצאת לפני חורבן, מתחילים לנשב כל מיני רעיונות מיסטיים. רעיונות משיחיים מתחילים לנשב בעם ישראל. אי אפשר לגאול את עצמנו דרך העולם הזה. העולם הזה הוא כבר גמור. העולם הזה הוא תמה. העולם הזה הוא חורבן. צריך לחפש פה איזה משהו שיגיע מהשמיים. איזה משהו מיסטי. איזה מלכות שמיים שתרד, תמחוק פה את המציאות התמאה ותפתח פה משהו חדש. עכשיו הדבר הזה צריכים להבין, זה לא רק בעם ישראל, זה בעולם כולו. העולם האלילי נמצא בסוף ימי בית שני על סף פרשת דרכים. העולם האלילי החומרני מיצה את עצמו, האנושות מיצתה את החוויה הפגנית, את החוויה החושנית. רומא ששולטת בעולם היא מסואבת לחלוטין, מנוונת לחלוטין, הכל רקוב. כן, רומא היא רומא הרי בהתחלה הייתה ריפובליקה, בהתחלה רומא הייתה שלטון העם, שזה היה איזשהו רצון. התפיסה הרומאית הקלאסית הייתה מה שנקרא להביא את הנאורות לעולם, היה כזה ביטוי, פקסה רומנה, כן? שרומא היו כובשים שבטים ברברים, אנחנו מקדמים אותם, עושים איתם שלום רומאי, כלומר או שאתם מקבלים את הרומא או שאנחנו הורגים אתכם, זה השלום הרומאי, אבל זה מקדם אבל את הברברים. בסדר, שיש בזה, לכן, אגב, למה קראו להם ברברים? בסדר, חשבתם פעם, למה ברברים זה ברברים? בדיוק, זה היה נשמע להם ברבר, זה היה נשמע להם כזה לרומאים, שהם כביכול היו הנאורים, מה שנכון, היו יותר מתקדים, מבחינת השכלה וזה, כל השבטים האירופאים היו נשמעים ברבר. אבל עם הזמן רומא מסתאבת, מרפובליקה היא הופכת להיות דיקטטורה, קיסרות, כן? יוליוס קיסר, הוא הופך את רומא מרפובליקה, מאיזה שלטון העם, הופך אותה לשלטון עריץ, כן? הוא חוצה את הרוביקון, הוא מגיע עם הצבא שלו על רומא, מחכה עם הנער הרוביקון שליד רומא ומוסר לסנאט, או שאתם מקבלים אותי כדיקטטור או שהלכה רומא. והסנאט באופן מפתיע הבין שכדאי לו לא להסתבך עם יוליוס קיסר, ויוליוס קיסר חוצה את הרוביקון, כובש את רומא, הופך את רומא לדיקטטורה, כלומר לשלטון עריץ. ואז רומא מתחילה להתנוון, כל הכסף והזהב זורמים לרומא, הרומאים כבר שוכחים את האידיאלים שלהם, הופכים להיות חברה מנוונת, מושחתת, מלאת פריצות, לא כבר לא נלחמים, לא עובדים, רק לחם ושעשועים, והדבר הזה הלך הוא משפיע על כל העולם האלילי. בעולם האלילי הרומאי יש כבר אנשים שלא יכולים לסבול את זה, את החיים האליליים שהגיעו כבר לשפל התחתית, וכל העולם האלילי מתחיל לחפש איזה פורקן רוחני. הם מתחילים לחפש משהו שייתן חוויה, שייתן מקום בנפש גם לצדדים הרוחניים. ואז הם שומעים שיש איזה שבט אי שם במזרח התיכון שהוא מדבר על דברים אחרים. הוא מדבר על עולם רוחני, על עולם לא ששקוע פה בחושניות של העולם הזה, אלא על איזה משהו שנותן לאדם מוסר, אהבה, אהבת הזולת, כל מיני מילים שמהלכות קסם על העולם האלילי. אותו תהליך קורה בעם ישראל. בעם ישראל מרגישים איזה ייאוש, העולם הזה נראה חסר תקווה, ואז מתחילים להיווצר כל מיני כתות מיסטיות בעם ישראל. ואחת הכתות האלה זה כת בשם איסיים. חבורת אנשים שקצה נפשם מהעולם הזה, קצה נפשם בכל הסיאוב של העולם הזה, של העולם האלילי, של כל השחיתות שרצה פה, והם הולכים ומפתחים שיטה שאדם בשביל להתקרב לאלוהים צריך להתנזר מהחיים. זו תפיסה, שימו לב, שהיא שונה לחלוטין מכל התפיסה היהודית. כל התפיסה היהודית מדברת על עבודה, על חיים, על חקלאות, על שמחה. קט האיסיים התחל לדבר על זה שיגיע יום והעולם הזה יימחק, תהיה מלחמת בני אור בבני חושך, יגיע איזה, עוד פעם אמרנו, איזה מלכות שמיים שתמחוק פה את העולם הזה. והם פורשים להם למדברות יהודה, מקימים שם איזה קט, לפי חלק מהדעות הם היו פרושים משפחה, חלק טוענים שהיה להם עדיין נשים, מכל מקום היה להם מנהג, הם נהגו הרבה לטבול. בסדר? הם טענו שטבילה מתהרת את האדם. מים זה נתפס אצלם, כן, כמובן על בסיס דיני התארה, נתפס אצלם כמשהו טהור, משהו נקי, משהו שלב. ואז אחד מהנזירים של הקט הזו, האיסיים, בחור בשם יוחנן, הוא מתחיל להסתובב לו פה בארץ ישראל, ומתחיל לשוטט פה בין הכפרים, ומתחיל לדבר על זה שעוד מעט העולם הזה נחרב. הנה מגיע יום הדין, judgment day, בסדר? בלשון הברית החדשה, בלטינית זה יוצא אחרת, אבל בתרגום האנגלי, judgment day. יגיע יום הדין שימחה את העולם התמה הזה, ואף אחד לא ינצל חוץ מאלה שעכשיו הם פורשים מהעולם הזה. והוא יש לו מנהג, הוא לוקח את כל אלה שמקשיבים לו, ומטביל אותם בירדן. לכן קוראים לו יוחנן המטביל. זה השם. הוא מתחיל לדבר על כל מיני רעיונות כאלה. עוד פעם, שלעזוב את העולם. הוא גם מתחיל לצאת נגד כל הרעיון הזה של יהדות, של לאומיות. כל הרעיון זה פתאום לדבר על גאולת הנפש של הפרט, החוויה הרוחנית הפרטית. הרעיון הזה של יהדות, של לאומיות, זה לא טוב לו. הוא גם גואר, לפי הברית החדשה, הוא תופס איזה חבורת יהודים ומתחיל לגור בהם, אומר להם, חבורת הצפעונים, ככה הוא קורא להם, אל תחשבו כי אברהם הוא אביכם. הלא מן האבנים האלה יכול אלוהים לברוא לו בנים לאברהם. למחרת, כל הרעיון הזה שיש פה איזו השתלשלות גנטית מדור לדור של גזע יהודי, זה שטויות. אלוהים יכול לבחור לו מהאבנים. העיקר זה הכוונה הטובה. העיקר זה מה אתה מרגיש בלב. לא למי נולדת, לא לאיזה אומה אתה שייך, לא לאיזה מעשים אתה עושה. רחמנה לי בבית. מה שחשוב זה הלב. והם לוקח רעיונות יהודים, אבל מותח אותם בהרבה יותר ממה שהם צריכים להיות. ואז בין השאר אומר יוחנן המצביל, שהוא רק הפרומו לקראת המשיח האמיתי. הוא אומר עוד מעט הוא יעלה מהעולם, ואז יגיע הגואל האמיתי. באמת הוא נעלם מהעולם, פשוט הרומאים הורגים אותו, כי הוא לא מצא חן ביניהם, לא היה להם איזו סיבה מיוחדת, הם הרגו שם כל מי שהסתובב, בין השאר הרגו יום אותו, והנה, מופיע דמות חדשה, תלמיד של יוחנן המצביל, איזה בחור פסיכוטי בשם ישו, שהוא נולד בנצרת ולכן מכנים אותו ישו הנוצרי, והוא מסתובב לו והוא מה שנקרא לוקח את הרעיונות של יוחנן המצביל ומציז אותם צעד אחד קדימה. הוא מתחיל לדבר על זה שכל העולם הזה זה משהו שאדם לא יכול להתקדם איתו בשביל העולם הבא, יש לו כאלה ביטויים, נוח לו לעשיר להיכנס לעולם הבא כמו פיל בקוף של מחט. תודו שיש פה ביטויים מקוריים, לא משנה שזה שדרוג שאחרי בדורות אחרים הכניסו את זה במילים שלו, אלה שכתבו את הברית החדשה, אבל לא משנה. הרעיון הוא, עשירים זה לא טוב. להיות עשיר, להיות עסוק בעולם הזה זה לא טוב. גם תלמידי חכמים לא מוצאים חן בעיניו, והוא יוצא, מתחיל לצאת נגד הפרושים, נגד תלמידי החכמים. הוא אומר, מה אתם פה מתחילים להגיד שבן אדם צריך לשמור שבת, ויש ככה מסופר שם ברית החדשה, הוא נתקל שם באיזה מישהו חולה בשבת, והפרושים, אתם יודעים איך הם אומרים, שאסור לטפל בו, כי הוא לא חולה עם סכנה. אותו ישו מתחיל להתעצבן, אומר, מה זאת אומרת? הלא השבת בשביל ישראל, ולא ישראל בשביל השבת. מה זה אתה תגיד שצריך? מה שחשוב זה כל הסייגים, המצוות האלה, מה שחשוב זה היהודי, זה ש... הנפש שלו, מה כל כך חשוב עכשיו? כן הלכות שבת, לא הלכות שבת. הוא מתחיל להתכחש לבני המשפחה שלו. כן, קוראים לו, הוא יושב עם תלמידיו, מגיעים אחיו, אמו ואחיו, כן, אבא כידוע לא, אלא, לא היה לו, כן? כן, שבדיוק. לא, בוא נגיד, יש פה כמה שאלות, איפה בדיוק היה אבא שלו, אבל... אמו ואחיו באים לבקר אותו, ואומר לו, הנה, אמך ואחיך מחכים לך בחוץ, אומר שם, מי זה אמי ואחי? הלא, התלמידים, הם משפחתי. מה זה קשר משפחתי? אין לו שום נגיעה בתפיסה הזו. כל הרעיון הוא שאדם צריך להיות משהו רוחני, משהו מנותק מכל המערכות של העולם הזה. ובעיקר, בעיקר, הוא יוצא נגד כל הרעיון של הלאומיות הישראלית. הוא, הרי באותו זמן יהיה תסיסה נגד הרומאים, יש מרידות נגד הרומאים. ישו מאוד מאוד עושה, אומר לו, לא, תנו לאלוהים אשר לאלוהים, תנו לקיסר אשר לקיסר. אנחנו לא צריכים שלטון, לא צריכים מדינה, להפך. אנחנו צריכים ללכת למדברות, למנזרים, להתרחק מהעולם הזה. בשלב הזה, שימו לב, ישו עוד לא יוצא מכלל היהדות, הוא עדיין יהודי, וכנראה גם מקפיד על מצוות מסוימות. אבל הוא לאט לאט אוסף לו תומכים, בעיקר בגליל, שם הוא מסתובב. יש אפילו חבורה של דייגים מטבריה. בסדר, כבר אז, זה היה מקום מעניין, שמצטרפים אליו והופכים להיות תלמידיו המובהקים, כן, השליח שמעון פטר וכל החבר'ה האלה. עם הזמן ישו אומר לעצמו, למה להישאר רק בצפון? בוא ניכנס למרכז העניינים, בוא נגיע לירושלים ושם נשפיע. הוא הולך עם כל החסידים שלו לירושלים, ומתחיל לדבר, פתאום מגיע שם לירושלים, מתחיל לדבר על זה שהוא מלך היהודים והוא המשיח וזה, מתחיל לצבור, והקט הזו מתחילה לצבור תאוצה. שוב, אתם צריכים להבין, כל הרעיונות האלה התלבשו טוב על מה שבדיוק העולם האלילי מחפש, וגם מה שעם ישראל מחפש. חפשים איזו חוויה רוחנית פרטית. עכשיו, זה שהוא משיח זה לא מוצא חן בעיני תלמידי חכמים, זה שהוא מלך היהודים זה לא מוצא חן בעיני הרומאים, ומהר מאוד, כאן יש ויכוח היסטורי מטורף מה בדיוק קרה, הנוצרים טוענים שהיהודים הסגירו אותו לרומאים, לנציב הרומאי קראו לו פונטיוס פילטוס, משהו כזה, אם אני לא טועה, והוא, כך אומרים הנוצרים, הוא לא רצה להרוג אותו, אבל היהודים התעקשו והכריחו אותו להרוג אותו. טוב, א', זה שטויות, הרומאים לא היו צריכים יותר מדי שכנוע להרוג אנשים. היה, להרוג זה היה תחביב מאוד נפוץ בחברה הרומאית. גם להרוג אותו על צלב זה גם היה משהו מאוד טריוויאלי. הרומאים זה היה המיטה החביבה להם לכל מי שיצבן אותם. כן, רק שתבינו, אצלם היה באיזה שלב איזה רומא שקולו אומרת ספרטקוס, שאיזה... העבדים התמרדו ברומא, אז אחרי שהרומאים דיכו את המרד, הם לקחו 6,000 עבדים וצלבו אותם לאורך השדרה המרכזית של, של רומא. כאילו כזה, כמו פנסי רחוב כאלה, כאילו... כלומר, זה... בוא נגיד, לא הסיבה. אבל האמת היא, עכשיו, עד כאן הכל בסדר, הבן אדם מת, בזמנו שהוא מת, אף אחד לא שם על זה, כאילו היה עוד אחד מהמטורפים, אתם מבינים, הם צריכים להבין, הסתובבו אז בארץ ישראל עשרות כתות של פסיכים שטענו שהם משיח, זה לא די דומה למה שיש היום, כן? אבל זה היה משהו מאוד נפוץ, הרגו אותו, וזה נגמר הסיפור, בזמנו אף אחד לא שם עליו, הבן אדם מת וזהו, חשבו שהסיפור נגמר, אבל אז מה שנקרא מתחיל הפרק המעניין. אחרי שהבן אדם מת, נשארה הקטע הזו של הנוצרים בלי משיח, נכון? מה עושים? ופה הם להגיד, עשו איזה סטארט-אפ אדיר, היה להם רעיון, אמרו, התחילו פתאום לבצר אגדה, שהאגדה מספרת ששלושה ימים אחרי שהוא מת, הוא מתגלה ישו לקט שלו, ומסתבר שהוא קיבל שדרוג. עד עכשיו הוא היה משיח, מעכשיו הוא כבר הופך להיות בן אלוהים. בסדר? זה יפה. עלייה מהירה בסולם, עלייה בין אלוהים, ועכשיו מסתבר שהמוות שלו היה בשביל לחפר על כל חטאי כל חטאי האנושות, משהו כזה, ומעכשיו התפקיד שלכם, הקט הזו שנוצרים, להיות שליחים להפיץ את הבשורה החדשה ברחבי העם היהודי. שימו לב, בהתחלה הכל מדובר כל הזמן ברחבי עם ישראל. הכל יהודים. להתחיל לדבר. ומתחילה הקט הנוצר. שוב, זה קט שהיא מאוד קטנה, כולם שונאים אותה. הפרושים שונאים אותה, תלמידי החכמים שונאים אותה, הרומאים שונאים אותה, כולם זה. אבל הם, נגיד בדבקות ראויה לציון, מתחילים להפיץ את הרעיונות האלה ששוב, עוד פעם, הם עדיין, שימו לב, זה מצב הדין, הם עדיין שומרים תורה ומצוות הקט הזו. הם עדיין בגבול היהדות, אבל הם מתחילים לשים דגש על, עוד פעם, על החוויה הרוחנית הפרטית, ופחות ופחות על הצדדים של המצוות המעשיות, של ההלכה, של העם ישראל, של הסגולת ישראל. מתחילים יותר ויותר לדבר על הרעיון הזה שבן אדם צריך להשתחרר מהעולם הזה ולהיכנס לחוויה רוחנית. ואז אנחנו מגיעים לשלב ג'. שלב ג' שמגיע דמות חדשה לזירה, שהיא למעשה הפכה את הנצרות למה שהיא היום, וזה היה איזה יהודי אחד בשם שאול התרסי, זה היה השם שלו, שהוא היה שליח בדין או לא שליח בדין, לא בדיוק, הוא היה אחד מהרוטפים הכי גדולים של הנצרות. הוא היה מסתובב, מה שנקרא בדי אנטר, כן? תופס לוחד ראשים, היה... תופס נוצרים והורג אותם. משהו כזה, מחסה. ובשלט זה או אחר, הבן אדם הזה חוטף איזושהי, כל איזה ג'נה, כאילו משהו עובר עליו, הוא מתעורר בלילה, מתעורר אחרי לילה, ומכריז שישו התגלה אליו בחלום, ואומר לו, שאול, שאול, למה תרדפני? והוא עושה איזה מהפך, כנראה לו איזה... משהו, לא זה הכלכלי, כנראה זה פסיכוזה נפשית כזו, לא יודע. בן אדם קורא דברים כאלה, דווקא בן אדם לפעמים קיצוני לכיוון אחד, פתאום חוטף את הזה, והוא הופך להיות החסיד הגדול ביותר של ישו, משנה את השם משאול התרסי לפאולוס. ופאולוס הוא זה שיוצר את הנצרות כמו שאנחנו מכירים אותה. כלומר, פאולוס, מה שנקרא, את כל הרעיונות של ישו, שהם אל ישו היו בצורה מאוד גולמית, פאולוס מותח אותם קדימה. דבר ראשון, פאולוס מבטא לגמרי את המצוות. אתם מבינים, ישו, הוא דיבר כבר על זה, שמה שחשוב זה הלב, אבל עדיין, זה עוד באמצע, יש אפילו ביטוי שלו, כן? הכוזרי מביא את זה בדרשה שלו על ההר, שהוא אומר, אני לא באתי לבטל על המצוות, אלא להוסיף עליהן. אבל עוד פעם, הוא כבר זרק, יש הוא כמה ביטויים כאלה שהוא, מצוות זה לא מסתדר, אבל פאולוס עמד על דעת רבו, והבין שאם כל הרעיון זה חוויה רוחנית, אז צריך לעזוב לגמרי את המצוות, העיקר זה התחושה, העיקר זה החיבור, העיקר זה הזרימה, העיקר זה, יש ביטויים ששימו לב שהם חוזרים לפעמים היום בגרסאות אלה ואחרות, ויש לו כזה ביטוי, המשיח קרי ישו, פדנו מכללת התורה. אין יותר תורה. תבינים שזה כבר נותן רייטינג מטורף לנצרות, זאת אומרת, עכשיו קור הנצרות עוברת תאוצה, זה כבר לא הפרושים המצבנים האלה שיש להם הלכות ושוכן ערור וצריך ללמוד תורה וכו'. אפשר מה שנקרא, חומר, להריץ. והוא מתחיל, מכת הזו מתחילה לצבור תאוצה בעם ישראל, ואז פאולוס עולה לו עוד איזה רעיון, אומר לתמול, למה בעצם למסד את זה רק בעם ישראל? שוב, אם כל הרעיון זה חוויה רוחנית, למה למסד את זה רק יהודים? בואו נעשה את זה בשורה קוסמופוליטית. ואז הוא כותב 14 איגרות, כן, אתם אומרים, ברית החדשה היא מורכבת. מה זה ברית החדשה? ברית החדשה זה מורכב מארבע הבשורות, כלומר ארבע גרסאות שונות על ההתגלות של ישו, הבשורה על פי מתי, על פי לוקס, על פי יוחנן ועל פי איזה עוד מישהו. מתי, יוחנן, לוקס, לא משנה. והחלק השני של ברית החדשה זה 14 האיגרות שפאולוס שולח לכל העמים. האיגרת אל הגלים, האיגרת אל הקורניטים, האיגרת... ויש לו גם איגרת על היהודים, אין לו בעיה, אבל הוא, אתם מבינים, מתחילים להבין את הרעיון, והוא צודק. כי אם זה הרעיון של הנצרות, שכל הרעיון עכשיו זה לא העולם הזה, אלא רק עולם רוחני מנותק, אז זה לא חייב להיות דווקא בלאום. לא חייב להיות דווקא במציאות חיים לאומית של ממלכה, של קדושה, של מלכות שלמה. הרעיון הזה הופך להיות עון קוסמופוליטי. וזה, עכשיו אתם מתחילים להבין, זה מתפשט כאש בשדה קוצים בכל, אצל כל עובדי האלילים. כי עובדי האלילים אתכם, הם בדיוק נמצאים בשלב שזה מה שהם מחפשים. מחפשים חוויה רוחנית. ולאט לאט הנצרות, לא לאט לאט, אפשר די מהר, הנצרות מתפשטת, כובשת חלקים אדירים באימפריה הרומאית. עכשיו תבינו, הרומאים בהתחלה לא הבינו מה קורה פה, הם קראו לזה התייהדות. יש כל מיני תיעודים היסטוריים של היסטוריונים רומאים שהם אומרים שהרבה מהאילית הרומאית מתייהדים, ככה הם חשבו שזה בהתחלה. בהתחלה הם נלחמים נגד זה, אבל לאט 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 הם צוברים כוח הנוצרים, ובשלב זה אחר האימפריה הרומאית שכבר הייתה מנוונת לגמרי, היא מתחלקת לשניים, לקיסרות מזרחית וקיסרות מערבית, ובקיסרות המזרחית הנוצרים צוברים כל כך בכוח, עד שהקיסר שם, קונסטינטוס, הוא אומר לעצמו, שכדאי לו מבחינה פוליטית בעצם להפוך להיות נוצרי, כי הרוב הם נוצרים. והוא מתנצר והופך את רומא המזרחית למדינה נוצרית, מה שקוראים ביזנטיון, ורומא הנוצרית הזו היא שולטת בכל אירופה ומתחילה למסיין בכוח את כל השבטים האירופאים, את כל השבטים הברברים. כן. לא שמעתי על זה, יכול להיות, אבל אם כך הוא עשה עבודה טובה מדי, כי הוא הצליח יותר ממה שציפו. הוא לא רק שהוא, אתם יודעים, פאולוס לא רק שהוא, כמו שומע את הגמרא על ישו, ואם זה פאולוס, איסית וכישף והדיח רבים מישראל, הוא יצר את הנצרות, הפך את הנצרות למה שהיא. לא יודע. אולי הייתה פה איזה כוונה, בכל מקרה זה כבר יצא מכלל שליטה. הנצרות הפכה להיות באיזה שלב, היא הופכת להיות מדת נרדפת לדת רודפת. ושהנצרות מתחילה לתפוס את הכוח בביזנטיון, אז מתגלה מה שנקרא הפרצוף האמיתי של דת הרחמים ואהבה, והם מתחילים, קיצור, כמו שאנחנו מכירים, הנצרות הקלאסית, בהרבה אלימות, מכריחים, פשוט כופים את העולם כולו, לעזוב את החיים ולהיכנס למנזרים, להיכנס לעולם הזה של חשכת ימי הביניים. כן. עכשיו,
מקובל שאנחנו מדברים על הנצרות כאילו שהיא מתחילה להתפשט בעולם, אבל הרבה השתמשנו במילה פסיכית. עכשיו, מה,
כולם שאומרים פסיכית,
זה לא מסתבר.
לא, להפך, אמרנו שזה...
לא, אבל אני לא אומר אנשים, כולם שהם פסיכיים.
כן, טוב, בואו... לא זו הנקודה. הנקודה היא, צריך להבין, יש כאן איזה משהו שהוא מנוגד לכל היגיון. אתה מבין, הרעיון הנוצרי הוא משהו אבסורדי. שנייה. או, עצם זה שהוא תפס זה מראה שיש איזה משהו שמתלבש נפשית למה שהעולם היה צריך. לא שזה נכון. ההיגיון הנוצרי הוא מופרך לחלוטין. על החל מההיגיון הבסיסי, שישו זה בן אלוהים שיתאבר בגוף של בתולה. בוא נצריך פה באמת מורכבות מחשבתית מאוד גדולה בשביל להגיע לרעיון הזוי הזה. אגב, שימו לב שאצל האסלאם, שתכף נדבר עליהם, שמוחמד לקח את הרעיון הזה, על הקטע הזה הוא ויתר. בסדר? של העובר בגוף של בתולה, כי זה היה מורכב מדי בשביל עמי ערב. בוא נגיד הם, תמיד אצל האירופאים עוד איכשהו עם הפלפולים שלהם עוד הסכימו לקבל את זה. האלה שם, הבדואים, זה... לא, בדיוק. הסכימו, בסדר, הגיע משיח, זה עוד לגיטימי. עובר גוף של בתולה, זה לא עבד. אבל אני רק אומר, א', זה אבסורדי ברעיון, וזה ימשיך גם מעלה, אתה מבין, זה תפיסת עולם שמנוגדת לכל המציאות.
מה, אז כל הרבה, כל
המציאות, לא, יש שם איזה משהו בנצרות שמאוד מאוד דיבר על משהו שהיה חסר להם. כמו שאמרנו לך, עובדי האלילים נמצאו אז אחרי תקופה של אלפי שנות סערות חושים של אליליות, אלפי שנים של שקיעה בחומר, שקיעה בגסות של החומר. ובאופן טבעי, כמו הרבה פעמים שאתה רואה גם אדם שהוא שקוע בשיא החומר, עכשיו הוא עובר לקיצוניות השנייה. הם חיפשו כמו אוויר לנשימה משהו שיגיד להם שהעולם הזה הוא כלום ויש איזה עולם אחר. הרעיון היהודי, שהוא בהרבה יותר מורכב, שמדבר על זה שצריך לחבר שמיים וארץ, ויש מקום לכלכלה, לצבא וליצירה, ולעולם הזה, זה לא מספיק היה חזק בשבילם. הם היו צריכים ללכת ל... לקיצוניות הרדיקלית הזו. ולכן זה מאוד מוטבט. לכן הם הסכימו לקבל משהו שהוא פרוך לחלוטין. אני גם שים לב, הכוזרי, ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, שהוא מתמודד עם הנצרות, מה עונה המלך שהנוצרי נותן לו שם את כל היום, מה עונה לו המלך? אומר לו, זה, מה שאתה אומר זה לא הגיוני. אתה מבין? הדת הנוצרית היא בנויה מלכתחילה על סתירה בין השכל ובין החיים. למה בכל זאת זה כבש מיליונים ומיליארדי אנשים? פשוט מאוד, לאנושות יש את הנטייה הזו, לאלוהים. והנצרות, כיף נראה איך, היא מסדה את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד גדול. ולכן זה נותן לזה כמה אלפי שנים להמשיך. בסוף זה מתמוטט, כמו שנראה בהמשך. העולם החילוני, העולם הערבי.
אני חושב להגיד על האנשים שיזו את הנצרות שהם
אנשים תקשיב. אתה מבין למה התכוונת. התכוונתי בביטול לבוא ולהגיד שהם לקחו פה איזה רעיון מאוד מאוד לא סביר וכפו את עצמם בסדר? להאמין בזה. אתה מבין? זה גם היום. אתה מבין? מדבר עם אדם נוצרי, אין היגיון מאוד מאחורי הדברים. יש פה איזה, אתה צריך לקבל משהו שהוא מנוגד לחלוטין לכל ההתנהלות של העולם. אגב, זה גם נראה בהמשך. מה, הנצרות היא גם, אתה רואה את התוצר, הנצרות מדברת על עולם רוחני וכו', בסוף הכנסייה הופכת להיות הכי מושחתת, הכי עשירה, הכי, מדברים על אהבה, בסוף הכי הרבה הורגים. כי זה תיאוריה שמלכתחילה היא בלתי ישימה. אתה מבין, זו תיאוריה מאוד מאוד...
איך
דווקא
שם
במרכז המשאבים
שלך על
אומנות, כאילו, כל הבדיקה... לא, זה משהו אחר. זה צריך להבין, עוד נדבר על זה גם. תמיד, אתה אומר לך שיש איזה מערבולת כלפי מטה, אז לפעמים יש לך גם איזה כיסא אוויר כלפי מעלה. כחלק מהמיליארדי האנשים שהיו בנצרות וזה, גם בצורה זו אחרת, גם הם פיתחו גם את האומנות וכו'. אבל זה רק הפינץ, אתה מבין? הם מרסו את העולם, אנחנו נראה את זה, מרסו את המדע, הרסו את האומנות, הרסו את היצירה.
זה לא חשוב, אז דווקא במקום הקודש קודשים שלהם.
כי זה בדיוק האבסורד ששם. אנחנו נדבר עוד על האומנות של הנצרות וכו', אבל זה לא הנושא עכשיו, כן.
אבל לדעת פשוט שאתה כולם נוצרים, נחיים דרכם זה, יש איזושהי מעלה ביהדות, בסולם הנבואה, שכאילו להגיע למצב ש...
באופן זמני. יש מסילת הישרים, יש הר הפרישות, אבל פרישות ביהדות זה מצב זמני. לפעמים אדם שהוא באמת שקוע בחומר, הוא זקוק לשלב מסוים, לתקופה מסוימת, לכוחות מסוימים, לפרוש, גם ללמוד בישיבה זה סוג מסוים של פרישות.
פרישות
ואז להגיע אל הקדושה. מה זה הקדושה? לחזור אל החיים עם כל העוצמות האלה. הנצרות מדברת על הפרישות כאידיאל. וזה כמובן מנוגל לחלוטין לכל הרעיון היהודי. רוצה לשאול פה עוד משהו? כן.
הרבה מדברים על הסילוק של השכינה, שתהיה על הרמי אלינו.
כן, ככה חז"ל מבטאים את זה. חז"ל מבטאים את כל המעבר הזה בביטוי שביום ששחטו חז"ל את יצר עבודה זרה, נפק יעת הגוריה מבית קודשי הקודשים, יצא גור של אש מבית קודשי הקודשים ובטלה הנבואה. עם אחרות, חז"ל אומרים, יש פה איזה שינוי עידן. חלף עידן הנבואה, ממילא חלף העידן של העבודה זרה, בקיצור, חלף העידן של החיים, והתחיל העידן של הדתות, קרי של המוות. שהאדם מת והוא כל כולו רק מתמסר לו אל החוויות הרוחניות. ואתם מבינים שישו זה כמובן לא סוף פסוק, כמה מאות שנים אחרי ישו, אחרי שהנצרות כבר מתחילה להתבסס לה באירופה, קם לנו כוכב חדש, שזה מוחמד, שהוא איזה נווד שחי לו בעיר מכה, כבר לא סוף, מדינה, מכה שם על, בגבול, זה עיר מסחר שעוברים בשיירות של יהודים ונוצרים, ואותו מוחמד בתור נער מסתובב לו שם ומוצא חן בעיניו הרעיון הזה. אומר, שנייה, ליהודים יש את הנביא שלהם, לנוצרים יש את הנביא שלהם. הגיע הזמן שגם אנחנו, תושבי המזרח התיכון, גם לנו יהיה את הנביא שלנו. ומי זה יהיה? כמובן, אני. ויש לו היגיון הבחור, אני אגיד, הוא עובד חכם. ואז הוא מתחיל להגיד שגם, עכשיו הוא, למה לא? מן שתחשבו על זה בעצם, למה לא? ואז הוא אומר, הנה, יש בעצם פעם שלישית שאלוהים ירד לעולם. פעם ראשונה על ידי משה, פעם שנייה להבדיל אפילו להיות על ידי ישו, ופעם שלישית זה הנבואה, המלאך גבריאל, כך הוא אומר, התגלה אליי, ואני הוא הנביא השלישי, אבל הוא חכם, אומר, ואני חותם הנביאים. זהו. מה אתכם שעה בחור? בסדר, אני אגיד. יש עליו. אני חותם הנביאים, אמרנו, והוא לוקח את אותם הרעיונות פחות או יותר, פחות או יותר, רק נותן, אמרת לכם, איזה גרסה ערבית לרעיונות הדתיים. כן, זאת אומרת, כמו שאמרת לכם, את הקטע הזה של העובר גוף בתולה הוא מוריד, הוא ידע שזה לא יעבור אצל החבר שלו. אומר, יש פה משיח, הוא גם נותן להם, תבין, אם הנוצרים מדברים על זה שצריך להעמיק לגמרי את העולם הזה ורק להגיע לחוויה רוחנית לעולם הבא, שוב, מוחמד מבין שאם החבר שלו זה לא עובד, אז הוא נושא משהו אחר, הוא אומר, אתם צריכים להרוג את העולם הזה, ג'יהאד, כן, לחסל את כל העולם הזה, אבל תגיעו לעולם הבא, ובעולם הבא יהיה לכם 70 בתולות ויין וזה, בסדר, זאת אומרת, הוא נותן גם את ה... אתם כבר שיש איזה שידרוי, אם אני לא טועה. מאז הפיגוע ב-11 בספטמבר בארצות הברית, הבנתי שזה כי מקבלים מעכשיו 72. אצל השיעה, האלה שהולכים שיעד, זה עולה עם הזמן. יש בונוסים. מה זה? כן. כן. חשבו, הרומאים חשבו שזה התייעדות.
מה שיוסף בן עתיתיהו כותב, שגם ברומא עצמה המון רומאים גיירו, זה בעצם זה שגיירו בעצם את הנצרות?
לא ברור, זה היה מעורב שם, היה שלב מסוים שגם באמת גם התגיירו. אבל עם הזמן, זה צריך להיות, אני צריך להיות מישהו שמבין במה שהוא התכוון ספציפית שם, לא יודע.
מה שהנצרות בעצם מגיע לעולם הידידי, זה נמצא את הרבה של משהו יותר מוקדד, כאילו שהאבדלים רואות היעדות, שזה משהו ש...
זה, וזה הם לא רצו. ברור, ברור, אמרנו, פאולוס, כל החברה האלה זה אנשים שהם קלטו מה אנשים רוצים. תראה, פאולוס למשל הוא לא לגמרי ביטל את האלילות. פאולוס בגלקל, שהוא רצה למשוך אליו את הקהל, הוא עשה גם כל מיני שילובים. למשל, הנצרות הקתולית של פאולוס, יש טקס עד היום שלו בכנסיות הקתוליות, של אכילת לחם הקודש ושתיית יין הקודש. אתה אוכל לחם, אתה כאילו אוכל את הבשר של ישו, ואתה שותה יין, אתה שותה את הדם של ישו. מאיפה זה? זה איזה שילוב גם של איזה פגניות אלילית, יוונית. כן, זה טקס אלילי יווני שהלבישו עליו. הנצרות היא בכלל, הנצרות הקתולית, הרב ציודה ידבר בהמשך איך הנצרות לאט לאט מתעדנת, אבל הנצרות הקתולית היא... משוקע בתקסים אליליים. יש שם המון דם אגב, זה גם קשור מאוד, שימו לב, כל הציורים, כל התקסים, הם קשורים לדם, להרג, למוות וזה. וגם הסקרמנטים, מה שנקרא, כל התקסים, יש שם פשוט עבודה זרה ממש. שמעת לכם, הנצרות הקתולית, שוב, הם אומרים שלצלב, לדבר הזה, יש לזה כוח מגי. לכן אמרת לכם ש... עושים את היום ככה את הקש על עץ, מה שנקרא, נקון מוד, זה לקוח מהנצרות, שהם מקישים על הצלב, כן? כדי לגרש את הרוע מהעולם. זה עבודה זרה נטו. אוקיי, זאת אומרת, זה המורכב, זה המורכבות של זה, וזה, זה אומר, להקיש על עץ, נקונות, זה לקוח מהנצרות הקתולית שהם מקישים על הצלב. הוא עצמו היה נגר, יש. זה קשור גם לזה, כן. אני יודע, רצו כנראה לעודד את תעשיית העצים, לא יודע בדיוק מה, איך זה הגיע. אמרתם גם הקטע הזה של לעשות קרוס פינגרס, כן, להחזיק אצבעות, זה תנועה של צלב, זה גם הרעיון. דיברנו על זה בדרכי האמורי, לא? כן, שבתפיסה הנוצרית הקתולית, אם אתה עושה משהו רע, אתה יכול ככה לעשות, תוך כדי זה שאתה עושה משהו רע, ואז אתה כאילו, זה בסדר. רוצה להעתיק במבחן? יכול להעתיק, רק תעשה ככה כל הזמן, וזה יהיה בסדר. תודו שזה דברים חמודים, כל הדברים האלה. זה... החיים הם בהרבה יותר פשוטים אצלנו. טוב, ועוד כל מיני דברים, לא משנה, זה כבר, זה מחקרים מאוד גדולים, איך הוא הלביש את זה, זה גם, זה מתפשט. מה שחשבנו פה שתבינו, וזה הרב ציודה מציין, שזה לא קורה באופן, אתם מבינים, זה לא קורה כאן באופן מלאכותי, זאת אומרת, הכל פה מלאכותי, אבל העולם כאילו מחפש את זה, וזה מתפשט בגרסה האירופאית ובגרסה המזרח תיכונית, לאט 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 מתפשט, שוב מוחמד יש לו קצת עקרונות שונים מהנוצרות, אבל העקרונות הבסיסיים קרי שהעולם הזה הוא כלום, ומה שחשוב זה רק החוויה הרוחני, ושהמציאות הלאומית היא לא חשובה, ומה שחשוב זה, כן, הקוסמופוליטיות, וכל העולם צריך להיות ג'יאד, כלומר הכל להרס, ותגיע פה גם איזה יחרית הימים ש, של משהו רוחני, שוב, באסלאם זה יותר מעודן, כי כל העסק שם הוא פחות עבודה זרה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. הדבר הזה, 600 שנה לאחר חורבן הבית, פחות או יותר, הדתות שולטות בעולם. ואז מתחיל עידן חדש בעולם, עידן הדתות. כן.
איך
את יעדת זה כמסובר, איך זה הגיע אלינו עכשיו? היום, עכשיו זה כי המוסלמים תופסים אותנו כנציגי התרבות המערבית פה, בטעות אגב. אבל טוב, גם נראה את זה בהמשך, אבל אני לא רוצה להיכנס פה להמשך. האיגרת של הציודה גם תדבר, תבוא אל המציאות שאנו היום, איך כל הסמטוחה הזו, מה שאנחנו אוכלים אותה היום, כל הכיוונים, זה משם. אבל אני קורא שוב, אומר הציודה, אבל מסיבות החיים הרבות, פחות או יותר כל מה שאמרנו בשעה האחרונה, כל התהליכים ההיסטוריים של הזרמים הרוחניים והעל-קרקעיים והתת-קרקעיים, שכולם כאחת נתמזגו וגמרו את התבטאותן בתקופה המאוחרת, בהיגלות החיזיון ההיסטורי של הנוצריות, שימו לב, לא נצרות, נוצריות, הרב ציודה, כל האיגרת הזו, הוא לא מדבר על הנצרות הממשית, הוא מדבר על הנוצריות, התפיסה הזו, שהיא לופתת עכשיו את כל העולם כולו, כמו שדימנו פעם שעברה, כל העולם כולו עד ימינו, ברור לו, מאז ימי הנצרות ועד עתה, שקדושה וחיים לא הולכים ביחד. או שאתה קדוש, או שאתה רוחני, או שאתה חומרי. אין אפשרות לשלב את הדברים ביחד. זה העולם כולו נשלט בידי מלאך המוות הזה, הביאו הפסק במהלך הטבעי של פרוגרמת ההיסטוריה האלוהית הזו, התהליך הזה שעם ישראל היה אמור להשפיע חיים לעולם ולקדם את העולם עם כל העוצמה שלו, התהליך הזה נפסק, ובמקום זה עכשיו יש עידן של חושך. יש 2000 שנה של פאוז, העולם נכנס להקפאה. אין מדע, אין רפואה, אין אומנות, אין יצירה, אין אהבה, אין רגשות, יש רק עולם שכולו נמצא כפוף בפני הדתות, בפני איזו מציאות שאומרת לבני אדם, אתם צריכים למות בעולם הזה, כמה שיותר, תהיו נזירים, ככל שאתה יותר מסכן, אתה יותר סנט, יעני יותר קדוש, יש לך עיגול יותר גדול על הראש, והכי טוב שתמות בשביל העולם הבא. זה מכניס את העולם כולו לתרדמת ל-2000 שנה. וכל הלחצים שמתפרצים עכשיו וכו', זה הכל תוצר של ה-2000 שנה האלה. כולם כאחד הפסיקו, הביאו הפסק במהלך הטבעי של פרוגרמת ההיסטוריה האלוהית הזו, שימו לב, הפסק, עיכוב וריאקציה. זאת אומרת, זה לא רק שעם ישראל לא משפיע בעולם, זה גם מביא נסיגה לאחור, כן? עכשיו המשל יפה שמדגים את זה, זה כמו שיש לך צינור שאמור להשקוט את הגינה. אם יש לך סתימה בצינור, זה לא רק שהמים לא מגיעים לגינה, למרות שאגב אם הוא מסוגל, לפעמים איזה טיפה או שתיים יכולה להיות מושפרצת ולהצמיח קצת עשבים שוטים. זה, כן, הנצרות והאסלאם גם תרמו, עוד נראה את זה, באופן זה אחר קצת לעולם. אבל לא רק שאין יותר זרימה של מים לגינה, עם הזמן גם המים חוזרים אחורה ויוצרים חלודה בכל המערכת. זאת אומרת, מכיוון שעם ישראל עכשיו כבר לא משפיע בעולם, עם ישראל נמצא בגלות, אין יותר שכינה, אין יותר קדושה פה בעולם הזה, אין בית מקדש, אם זה התפילה שלנו לבית המקדש, זה לא לאיזה בית שיבנה, לזה שהחיים יופיעו מחדש בעולם, שהקדושה תופיע מחדש בעולם, הדבר הזה עם הזמן גורם שבעם ישראל עצמו מתחילים להיות בלבולים, שזה התחלנו, אתם זוכרים את האיגרת, שם יש כל מיני שיטות בעם ישראל, שאומרות שעם ישראל זה עם רוחני, וצריך להישאר בגלות, וצריך להיות כפופים ומסכנים וכו', זה הכל השפעה נוצרית ומהרצינות. במשך 2000 שנה עם ישראל נמצא בתוך המהלך הזה, ועם הזמן מתחיל להתבלבל. פתאום גם היהודים מתחילים לחשוב, מה אנחנו? אנחנו גם דת. יש אסלאם, יש נצרות ויש יהדות. לא מבינים שיהדות זה משהו אחר לחלוטין. יהדות זה לא דת, יהדות זה מציאות חיים. והנצרות והאסלאם זה בנים חורגים. זה ילידי רוח, ממזרים שיצאו מתוך היהדות בצורה מסורסת ומעוותת. ועכשיו אמרתכם, אנחנו נמצאים במצב כזה שלצערנו העולם כולו ואפילו בעם ישראל, רוב רובו של עם ישראל, לצערנו אפילו רוב רובו של עם ישראל שמה שנקרא מכונה דתי, זה התפיסה ששולטת בעולם. תשאל כל יהודי דתי מה אומר, אני דתי, מה זה דתי? יש כוח עליון שם למעלה שהוא נתן פה הוראות של מכונת כביסה, כן, זה תמיד הוראות של מכונת כביסה, לא יודע למה, ספר הוראות של מכונת כביסה, ואתה צריך להתנהל פה במערכת היחסים פה עם הכוח הרוחני הזה, ככל שאתה יותר תהיה מסכן, ככל שאתה לא תרגיז אותו שם למעלה, ככל שתצמק את החיים, תהפוך אותם למסכנים, עלובים, מדודלים, אתה תהיה יותר קרוב לאלוהים. הרעיון הזה של מלכות שלמה, של בית המקדש, של ימי אברהם, יצחק, יעקב, דוד, שהקדושה מפריחה את החיים, נותנת לאדם שמחה, עוצמה, פיתוח, בכל המרחבים, הדבר הזה הוא נחלתם של בודדי בודדים. וזה הרב צבי יהודה המחדש לנו בעולם. אומר, עכשיו, איך אני מסיים כל פעם, אני אתחיל כבר את הסיום של האיגרת, עכשיו שעם ישראל חוזר לארצו, זה יהיה החזרה של החיים לעולם. העולם יחזור לתיקונו. אנחנו חוזרים לארץ ישראל לא להיות פה דתיים, לא רק להיות דתיים. חוזרים לארץ ישראל כדי להחזיר את הקדושה פה לעולם הזה. כמו שאומר הרב באורות, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. הכיסא, היכולת של הקדושה להופיע מחדש בעולם, לנהל את מערכות החיים מתוך קדושה, זה מה שהולך ומתחדש מתוך התחייה של עם ישראל בארצו. לשם כל ההיסטוריה חותרת, לשם כל ההיסטוריה מתנקזת, וזה התקווה של כל העולם ושל כל האנושות. שהעולם יחזור לתיקונו לחיות מתוך ממלכת כהנים וגוי קדוש שתופיע כאן ועכשיו. ומכאן גם אתם מבינים, שוב, אני חושב שהזכרנו את זה, למה יש כזו התנגדות אדירה שצומחת בעולם כולו ולעם ישראל, לכל המהלך הזה של שיבת עם ישראל בארצו. כי יש כאן משהו שבעצם בא לשנות את כל העולם שהתקבע פה במהלך האלפיים שנה האחרונות. וכל הכוחות האלה חוגרים את שארית כוחם, ולא במודע, זה כמובן בתת הכרה, שגם נראה הרב צבי יהודה מתאר איך זה הולך פה בצורה עקיפה, להילחם נגד הדבר הגדול הזה של שיבת עם ישראל לארצו. עם כלבי יקום וכארי יתנסה. זה הנקודה. שהארי מתנסה, זה מעורר חלחלה בכל חיל אחז יושבי פלשת. כל המציאות כולה מזדעזעת, ועוד נראה פה איך הכנסייה מגיבה על זה, איך העולם המוסלמי מגיב על זה, ואיך בעם ישראל מגיבים על זה. אבל כולם יכולים לקפוץ לנו, כי בסוף זה יהיה בכל זאת. טוב, לא, זה דווקא עצת טוב שאנחנו נראים את האיגרת הזו בשלושת השבועות, זה דווקא מתחבר לכל העניין. טוב, נמשיך בעזרת השם שבוע הבא.